אני רוצה לדבר הערב על היבטים נוספים של התרגול שלנו שיש להם השלכות ישירות, אני חושב, לשקט או לאי שקט שלנו, לרווחה או לחוסר רווחה שלנו ולמידת ה... סטרס שאנחנו מרגישים, וזה קשור למחשבות ולרגשות ולדרך שבה אנחנו פוגשים מחשבות ורגשות ולדרך שבה אנחנו יכולים לפגוש אותן דרך ההנחיות והתרגול והמדיטציה. אז כמובן כשאנחנו בודקים את רמת הנחת או אי נחת, שקט או אי שקט שאנחנו נמצאים בה, גם כאן במדיטציה וגם בחיים, אנחנו יודעים די בקלות לגלות שלמחשבות יש השפעה עצומה על מידת הסטרס או אי סטרס שאנחנו נמצאים בה. ולתרגול יש הרבה מה להציע בהקשר הזה, ואני רוצה להתייחס לכמה היבטים של זה, להתחיל בזה. ומה התרגול יכול להציע לנו? איזה גישה אחרת התרגול יכול להציע לנו כך ש... נהיה פחות בסטרס כשיש מחשבות. גם שמענו את זה היום, אני חושב זה עלה בכל הקבוצות, שאנשים חווים הרבה אי שקט כשיש הרבה מחשבות. ואיך התרגול יכול להציע לנו? מה התרגול יכול להציע לנו במפגש עם מחשבות? והדבר הראשון אולי שאנחנו יכולים לפגוש ולשים לב אליו זה שמחשבות אף פעם לא עוסקות ברגע הזה ממש. אם נבדוק את המחשבות שלנו, ואנה תבדקו את זה, המחשבות לא עוסקות ברגע הזה, כי למעשה את הרגע הזה אי אפשר אפילו לתפוס אותו במחשבה. רק שמנו לב אליו, הוא כבר התחלף ברגע אחר. הרגע הנוכחי הוא תמיד חי וחד פעמי, ולא ניתן לתפוס אותו. אז במה עוסקות המחשבות שלנו? וכמו שאנחנו יודעים, המחשבות שלנו עוסקות במה שהיה, או במה שיהיה. המחשבות מסיטות אותנו שוב ושוב מהרגע הנוכחי, או לזיכרונות שהיו בעבר, ואם הזיכרונות האלה נעימים, אז טוב לנו ואנחנו רוצים מזה עוד, ואם המחשבות לא נעימות, אם הזיכרונות לא נעימים, אז אנחנו מתחילים לחשוב מה נעשה כדי שהזיכרון הזה לא ישחזר את עצמו בפעם הבאה, ואז אנחנו ישר בורחים אל העתיד. איך נעשה שהרגעים העתידיים יהיו פחות נוראיים, פחות לא נעימים מאשר הזיכרונות שלנו, או פחות מאשר החוויה כרגע? ואם יש לנו מחשבות נעימות שמושלכות על העתיד, משהו שמחכה לנו שם ואחר כך, אז איך נוכל להגשים את זה? המחשבות כל הזמן מסיטות אותנו מהרגע הנוכחי, ומעט מדי מהזמן אנחנו חיים את הרגע הנוכחי. והתרגול הזה מחזיר אותנו שוב ושוב לכאן ועכשיו, למקום שבו החיים קורים, למקום היחידי שבו החיים קורים, שזה כאן ועכשיו. והמקום הזה, ככל שנדע לסמוך עליו, לתת אמון בחוויה המיידית של הרגע הנוכחי, אנחנו נגלה שאנחנו פחות נכנסים לתוך המעגלים האלה של המחשבות שמייצרות סטרס. ותשימו לב, ברגע הנוכחי, מה אפשר להגיד עליו? הוא או נעים או לא נעים. זה הכל. אין שם סטרס. יש רק תחושות נעימות. תחושות לא נעימות. חם או קר, מזיעים או לא מזיעים. לא יותר מזה. אז הרגע הנוכחי, וזה לא שזה משהו, כי זה כל הזמן חי, ורק אומרים את זה, זה כבר לא זה, הוא מקום של אפס סטרס. אם אנחנו באמת יכולים לזכור ולחבר את עצמנו שוב ושוב לרגע הנוכחי. אבל זה קל להגיד, אבל בחוויה שלנו זה אולי נכון אינטלקטואלית, אבל את הסטרס אנחנו חווים ברגע הזה. ובמידה רבה זה קשור לכוח שאנחנו נותנים למחשבות. שלמעשה אומר לנו הבודה ואומר לנו תרגול, שהמחשבות ריקות. המחשבות זה אוסף של מושגים ואוסף של רעיונות. הן ריקות מהמציאות שאנחנו משליחים עליהם. אנחנו משליחים על המחשבות כוח מסוים, כוח האמונה שלנו באמיתות שלהם, בנכונות שלהם, ואז נורא קשה לנו לשאת אותם. אבל אומר לנו הבודה, שנסתכל טוב, אנחנו נוכל לראות שאין להם את הכוח הזה. המחשבות מעצמם וכשלעצמם אין להם כוח לאמלל אותנו, והכוח מצוי בגישה שלנו למחשבות. ככל שנתפוס את המחשבות כמציאות, כאמיתיות, כך יגדל מידת הסטרס שלנו. והבודה לא אומר אף פעם אם המחשבות נכונות או לא נכונות. המחשבות יכולות נכונות או לא נכונות, אבל הנכונות היא משהו שאנחנו משליחים על המחשבות. ותשימו לב שכשאנחנו חושבים למשל על, נניח, על סיום הריטריט, ניסע הביתה, איזה יופי, יהיה לנו נעים, כבר לא נצטרך לשבת. זה משמח אותנו, אבל זה לא קרה. זה רק מחשבה שיש לנו. ואם אנחנו נאחזים בה, אז זה יגרום לנו סבל מסוג מסוים. ואם אנחנו אומרים, וואו, זה רק מחשבה. אז נעימה או לא נעימה, אבל זה רק מחשבה. תשימו לב כשאנחנו חושבים על אוכל. המחשבה על אוכל לא יכולה להפוך אותנו לסוואים. אין לה את הכוח הזה להפוך אותנו לסוואים. אנחנו יכולים לדמיין או להיזכר. אז המחשבה על המציאות היא לא זהה למציאות שאליה היא מתייחסת. היא מתייחסת למשהו, אבל היא לא זהה לדבר שאליו היא מתייחסת. וזה בעצם מה שאומר לנו התרגול. התרגול אומר לנו שוב ושוב לזהות כשמופיעות מחשבות שזה רק מחשבות, בלי להתייחס לתוכן שלהם, שזה כך או אחרת. אם רק נדע שמחשבות הן רק מחשבות, לא טוב, לא רע, לא נכון, לא נכון, אלא רק מחשבות, הכוח שלהם להמלל אותנו יפחת בהתאם. וזאת לא תיאוריה, זאת תיאוריה שהבודה אומר, או שאני עכשיו מנסה להגיד, אז כן, אז זה נאמר, אבל זאת לא החוויה שלנו, אולי עדיין. והתרגול מביא אותנו שוב ושוב לראות מחשבות רק כמחשבות. רק כמחשבות. מה יש שם חוץ ממחשבה? ומתרגלים שמיישמים את זה, שנותנים צ'אנס לאפשרות הזאת ומתייחסים ככה אל החוויה שלהם, אל המחשבות שלהם, מתישהו מהטיפוח והפיתוח וההמשכיות של אותו תרגול, של אותה נקודת התייחסות, יכול לקרות השיפט הזה בגישה שלנו למחשבות. פעם הראשונה שבאמת נראה שהמחשבות הן רק מחשבות, משהו בכוח הפיתוי העצום שלהם ירד בבת אחת, והתחושה הגופנית והמנטלית משתנה ברגע שזה באמת שהסימון הזה נופל לנו. משהו בסכנה שבמחשבות, בפחד שבמחשבות, באסונות ובקטסטרופות שהמחשבות שלנו מספרות לנו, משהו בנו כבר לא קונה את זה, כבר לא מאמין את זה. זאת הרגשה שאי אפשר להתעלם ממנה. וכשזה קורה לנו, אנחנו כבר מתייחסים אחרת אל המחשבות. אז ההנחיה המדיטטיבית והפשוטה היא לראות כל פעם שאנחנו מוצפים במחשבות, להזכיר לעצמנו, זה רק מחשבה, לא נעימה. רק הרבה מחשבות, לא נעימות, אבל זה רק מחשבות. ככל שנתיימן בזה, ככל ש... והפיתוי פה נורא גדול, כי במחשבות יש סיפור, במחשבות יש דרמה, במחשבות יש את כל החיים שלנו במחשבות. והפיתוי לעזוב את הסיפור ופשוט לזכור שזה רק מחשבה, או שזה רק מחשבות, הפיתוי נורא חזק, ולכן אנחנו כל כך כל כך לכודים בתוך זה. אם נזכיר לעצמנו שוב ושוב, כן, לא נעים לי כרגע, אני מקובץ, אני בסטרס, אבל מה שמופיע, אני רואה בבירור שזה רק מחשבות, מה שבתוכנו יירגע. מרק טוויין כתב את זה באיזשהו מקום, זה ציטטה שלו, הוא אמר, הדברים הנוראיים ביותר בחיי מעולם לא קרו. ככה. בוא נסתכל בחוויה שלנו ונשאל את עצמנו, איפה היו הדברים הנוראים ביותר בחיים שלנו? אנחנו נוכל להיווכח שהדברים הנוראים ביותר שלנו בחיים שלנו הופיעו כמחשבות. לא במציאות, במחשבות. אני מגיע להוספיס ופוגש שם אנשים בסיטואציות מאוד קשות של ליווי של יקיריהם או את עצמם לקראת הסוף של החיים, ולא מעט פעמים יוצא לי לדבר עם אנשים ואני שואל אותם, מה הדבר הכי קשה לך או לך עכשיו? מה הדבר הכי קשה? והסיפורים שמספרים לי, למשל, אישה שמלווה את בעלה, שזה הימים האחרונים שלו, ושאלתי אותה לא מזמן, מה הכי קשה לך? וכמובן ש... לקראת פרידה ולקראת מוות זה בוודאי לא קל, וכשניסיתי לחקור איתה ביחד מה הכי קשה לך עכשיו, אז היא הודתה, הדבר שהכי קשה לי עכשיו זה מה יהיה כשהוא ילך, שאני אשאר לבד, שלא יהיה לי אותו יותר. זאת לא החוויה שלה כרגע, אבל אלה המחשבות על מה יהיה, וזה עוד לא קרה, וכשזה יקרה בוודאי זה לא יהיה כל כך נורא כמו המחשבות על מה הדבר הבא שיקרה, או למה זה קרה, או למה עשו לי את זה. ואותו דבר אנשים שמלווים, שאנשים שבסיטואציות האלה, יש אנשים שיכולים לפגוש את הסופיות של החיים, שזה אולי הסטרס הכי גדול של רובנו, והם יכולים להיות שמה, יכולים לדעת, כן, זה ככה. ואנשים שמאוד מאוד סובלים, אני לא מדבר כרגע על כאבים. זה אחד האנשים שפגשתי, אחד אנשים, איש מבריק וחכם ומלומד, והוא לא בן אדם דתי, הוא לא בן אדם מאמין. וכששאלתי אותו, מה הכי קשה לך, והוא במחלה סופנית וימיו לא רבים, הוא אומר, יש לי כעס כל כך גדול על למה זה קרה לי. המלחמה והמחשבות, למה זה קרה לי, והוא לא יודע אפילו על מי לכעוס, כי אין שם, הוא לא מאמין באיזה מישהו שאפשר לכעוס עליו. אז הוא פשוט רב עם המציאות, ולא המוות כל כך קשה לו, אלא למה זה קרה לו. המחשבות. שם, תכף עוד מעט נדבר על הכעס. ושוב, זה לא שאנחנו מתעלמים לגמרי מהמחשבות ומפסיקים לחשוב או מבטלים את היכולת המופלאה של החשיבה, אבל אני חושב שמה שהתרגול זה עושה לנו, זה הוא מחזיר את המחשבות למקום הראוי שלהם, שבמקום הראוי של מחשבות זה שהן משרתות אותנו. יש לנו יכולת מופלאה לחשוב ולתכנן ולחבר דברים ולפשט דברים, ומחשבות זה, נאמר, זה משרת מופלא, אבל באיזשהו מקום יצאנו מאיזון, ובמקום לשרת אותנו, אנחנו שפוטים של המחשבות. אנחנו שפוטים של המחשבות, ובמקום שהם ישמשו אותנו, אנחנו הפכנו לאיזשהו מקום לעבדים של המחשבות. וזה מוליך אולי לנקודה הבאה, וזה אולי הסיבה שאנחנו נותנים כל כך הרבה כוח למחשבות, זה כי אנחנו מאמינים בביטחון מוחלט וביטחון שלם שהמחשבות הן שלנו. יש לנו זהות נורא גדולה בין המחשבות לבין אנחנו. וזה לא באשמתנו אגב, זה פשוט ככה זה. אבל האם אי פעם בדקנו עד כמה זה נכון? עד כמה המחשבות באמת שלנו, ועד כמה המחשבות זה באמת אנחנו? וזאת הנקודה הנוספת שהתרגול מביא אותנו לראות, שמחשבות, אם תרצו, הם ללא בעלים. אין בעלים למחשבות. אם אנחנו היינו הבעלים של המחשבות, אם המחשבות היו שלנו, היינו אי פעם חושבים מחשבה לא נעימה? היינו אי פעם חושבים מחשבה מרושעת, מחשבה מפחידה? לא היינו, אף אחד לא היה בוחר לחשוב את זה. ואחד הדברים שהתרגול מביא אותנו שוב ושוב לראות, זה את הריקות של המחשבות מבעלים. אין למחשבות בעלים, מחשבות פשוט קורות. ובמדיטציה אפשר לראות את זה, ואם קשה לנו לראות את זה דרך מחשבות, אז אפשר להתחיל לראות את זה דרך תחושות. אנחנו חווים את העולם דרך שישה חושים, שישה שערים. דרך תחושות, דרך ריחות, דרך צלילים, דרך מראות, דרך טעמים, ודרך מחשבות ורגשות. ואפשר לראות, ואנחנו נכנסים בזה כל פעם שאנחנו באים למדיטציה, שהתחושות מופיעות מעצמן. אנחנו לא הבעלים של התחושות שלנו, אנחנו לא מייצרים את התחושות שלנו, ואין לנו שליטה על התחושות. ברגע הנוכחי כשמופיעה תחושה, אין לנו שליטה אם היא תופיע או לא תופיע, אלא אם כן נזריק לעצמנו איזשהו סם שלא נרגיש אותה, את התחושות. אין לנו שליטה אם התחושה נעימה או לא נעימה, ואין לנו שליטה כמה זמן היא נמשכת עד שהיא מתחלפת למשהו אחר. זה קורה כל הזמן מעצמו. ואותו דבר לגבי צלילים וקולות שאנחנו שומעים. אנחנו שומעים צלילים וקולות. השמיעה קורית כל הזמן, לא ניתן לחסום אותה בכוח הרצון. ואין לנו שליטה על הצלילים שמגיעים. כרגע, שאנחנו יושבים פה ושומעים את הצלילים של המואזין, אנחנו שומעים אותם, אני שומע אותם, אבל האם אני משלה את עצמי שהצליל הזה הוא שלי? אין ספק שהצליל נשמע, אבל אני לא משלה את עצמי שהצליל הזה הוא שלי או שהצליל הזה הוא אני. ובאותה מידה, כשאנחנו יושבים במדיטציה, והמחשבות מופיעות להן, למה אנחנו משלים את עצמנו שהם שלנו? אם היו שלנו, אולי היינו יודעים עליהם לפני שהם היו מופיעות. אבל העובדה הוודאית היא שעד שהם לא הופיעו, אין לנו שליטה. ואין לנו שליטה אם הם ייפסקו או לא ייפסקו, ואם יהיו ארוכות או קצרות, זה פשוט קורה כמו הצלילים. אז כמו שאנחנו פחות משלים את עצמנו שהצלילים הם שלנו, אנחנו אכן ודאים שהצלילים נשמעים ובאים והולכים, כך אנחנו יכולים לאמן את עצמנו לראות גם את המחשבות. במחשבות יש משהו קצת יותר חמקמק, כי אפשר להגיד שיש שני סוגי מחשבות, שני קטגוריות. יש מחשבות שמופיעות מעצמן, ואם נהיה כנים עם עצמנו, שם הסטרס שלנו, כל המחשבות שמופיעות מעצמן. ויש מחשבות שאנחנו חושבים שאנחנו בוחרים לחשוב. טוב, בוא נחשוב על זה. בוא. עכשיו תשימו לב שהבחירה לחשוב, החשיבה הרצונית, אם יש דבר כזה, היא לא יותר מאשר כוונה. כמו שאנחנו שומעים כל מיני צלילים, ועכשיו אנחנו אומרים, בוא נתרכז בצליל מסוים, או בוא נדמיין צליל מסוים. אנחנו יכולים כרגע לדמיין את המואזין, לא נשמע כרגע, אנחנו יכולים לדמיין אותו. אבל מה יופיע בדמיון? כך או אחרת. ואותו דבר אנחנו יכולים לכוון בכוונה לחשוב. בוא נפתור את הבעיה. אבל האם יופיע פתרון? כן או לא? אז אנחנו, כן, יש לנו צד אקטיבי של יזימת כוונה לגבי המחשבות, אבל לגבי מה שיצא ממנה, אם יהיה פתרון או לא יהיה פתרון, אם הפתרון יהיה טוב או לא טוב, בוא נהיה כנים, גם זה מחוץ לשליטתנו. אז במובן הזה, למרות שלרצון שלנו יש השפעה, על הכוונה עדיין אין לנו השפעה על התוצאה. כי אם הייתה לנו השפעה על התוצאה, היינו פותרים את כל המחשבות המטרידות, או שהיינו שמים אותן בצד. אז יש משהו מאוד משחרר בהנחיות האלה ובתרגול הזה ובדרך הזאת שמזכירים לנו שוב ושוב לקחת את המחשבות בקלות, להתבונן בהם כמחשבות ולשחרר את עצמנו מהאובססיה של שליטה במחשבות ושל לקיחת בעלות על מחשבות או יצירת זהות סביב המחשבות. משהו בנו נהיה יותר קליל ויותר משוחרר ובאופן מפתיע יותר אפקטיבי. החשיבה שלנו נהיית יותר אפקטיבית כשאנחנו משוחררים מהצורך לשלוט במחשבות ומשוחררים מהנטייה לקחת בעלות על המחשבות. מחשבות חכמות ומחשבות טובות יופיעו או לא יופיעו, שלא נהיה כל כך מודאגים בעצמנו וסביב מי שכביכול המחשבות שלו, זה יקרה יותר בקלות. וגדלה ללא ספק הבהירות של החשיבה גדלה מעצמה, והדברים מעצמם נהיים פחות מסובכים. הם נהיים פחות מסובכים כי אנחנו מפסיקים להשליך עליהם השלכות של זה אני, זה שלי, זה כך וזה אחרת, וניתן להשתמש כמו כל בעל מלאכה שלוקח בקלות ומחזיק בקלות את כלי המלאכה שלו, ולא מחזיק אותם בכוח ובכזה אובססיה, כך אנחנו נהיים יותר מיומנים בחשיבה כשאנחנו פחות בשליטה וביצירת זהות ולקיחת בעלות על החשיבה. ואם אנחנו כנים עם עצמנו לגבי מחשבות ולגבי ההשפעה של מחשבות עלינו, אנחנו יכולים לראות שמחשבות לבד, אם זה רק חשיבה ולא שום דבר אחר, לבד מחשבות לא יכולות לאמלל אותנו. מה שמאמלל אותנו זה הרגשות שמופיעים ביחד עם המחשבות. אם מחשבות היו נשארות בספרות של המחשבות, שזה ספרות של רעיונות וספרות של מושגים, משהו מופשט, תבנית, קונסטרוקציה מנטלית, זה מה שמחשבות, זאת רק יצירה מנטלית, מכלום ואל כלום, ריקה, המחשבות מפעילות בתוכנו רגשות. ואת הרגשות שהמחשבות מפעילות, זה הקושי האמיתי שלנו, אני חושב. והתרגול מכוון אותנו לעשות טרנספורמציה בדרך שלנו לפגוש את הרגשות. ואני רוצה קצת לדבר על האפשרות הזאת. אני רק רוצה להגיד שמחשבות ורגשות מופיעות תמיד ביחד, תמיד מזינות זו את זו ומפעילות, יש תלות הדדית ויחסי גובלין מאוד מיידיים, ולכן לא מדברים על זה. כשמתחילים לתרגל מדיטציה, שומרים את זה כשכבר נרכשת יותר מיומנות, כי יש משהו מאוד חמקמק. המחשבות באות והולכות ומפעילות רגש, אז התרכובת הזאת של מחשבה ורגש זה משהו שאנחנו מתיימנים בו בשלבים היותר מאוחרים, וזה, אני רוצה להגיד שזה לוקח יותר תרגול כדי לקבל את המיומנות המתאימה והנכונה איך לשים לב גם למחשבה וגם לרגש מבלי להתבלבל. אבל מה שנכון לגבי רגש זה שזה משהו שניתן להרגיש אותו. ורגש הוא משהו שקורה ברגע המיידי, ולא ש אני כועס אתמול או אני כעס מחר, כעס מופיע כרגע. אז התרגול מחזיר אותנו שוב ושוב אל הרגע המיידי, אל מה שקורה כרגע. ישנן כמה דרכי התבוננות, דרכי תשומת לב התיידעות אל עולם הרגשות שאני רוצה להציג אותם היום, ואנחנו ניכנס אליהם יותר בפירוט בהמשך בתרגול מחר. והדבר החשוב ביותר כשמופיע רגש זה לזהות אותו. כמו אגב ההנחיות שאני אתן עכשיו לא שונות מההנחיות שניתנות לתחושות ולנשימה, אבל הן יותר ספציפיות. הדבר הראשון והחשוב כשמופיע רגש זה פשוט לזהות אותו, לדעת ישנו עכשיו רגש כזה או אחר. ואיך אנחנו מזהים רגש, זה אנחנו שואלים את עצמנו מה אני מרגיש כרגע. אז לזהות רגש יש לזה שני היבטים. זה לדעת את הסוג שלו על ידי פשוט לשאול את עצמנו מה אנחנו מרגישים. האם אני מרגיש כעס? האם אני מרגיש פחד? ובכל אחד, בכל סוגי הרגשות יש לזה גם היבט מנטלי של מחשבות מסוג מסוים. פחד למשל, ישנם מה יהיה, מה יהיה, אימאלה, העתיד נראה מאוד מפחיד. אבל יש גם רגש מסוים, ואת הרגש ניתן להרגיש אותו. ומאוד חשוב פשוט לדעת, ועד כמה שניתן בצורה בהירה, מה הדבר שאני מרגיש כרגע. ואפילו לתת לו שם, שזה, כשעובדים עם ילדים, אז שואלים אותם שהם מפחדים ממשהו, וזה, מה זה? איזה שם אתה יכול לתת למפלצת הזאת? והנתינת שם לדבר שכל כך מאיים ומפחיד, באיזשהו מקום הופך אותו למשהו יותר מוכר. כרגע אני מרגיש איזה אי שקט, איזה זה, זה פחד. אוקיי, אז אני יודע את מי אני פוגש כרגע. זה דאגה. זה כעס, יש פה בעצם כעס. לא שמתי לב, הייתי באיזה אי שקט, אבל עכשיו שאני שם לב, אני בעצם כועס. אז לזהות את זה ולתת לזה שם, הופך את זה למשהו שאנחנו יותר יכולים להתייחס אליו, כי אנחנו יודעים יותר מה זה. ועוד עצה שעוזרת, אם אנחנו במדיטציה פוגשים שוב ושוב מחשבות שחוזרות, לופים כאלה שוב ושוב, וזה קורה לא מעט, אז לשאול את עצמנו איזה רגש יש פה מתחת. כי הסיבה שיש מחשבות שחוזרות על עצמם שוב ושוב, זה כי יש איזשהו רגש שכנראה קשה לנו להרגיש, ואנחנו התנתקנו ממנו, או קצת, או הרבה מנותקים ממנו, ואנחנו מנסים לפתור אותו על ידי חשיבה. אז אנחנו מחזירים את זה לכאן ועכשיו, מה אני מרגיש כרגע? אם זה סטרס, איפה אני מרגיש את הסטרס כרגע? אני מרגיש מועקה. אני מרגיש פה את קיבוץ. אז הדבר הראשון זה לזהות אותו, לתת לו שם. והדבר השני, או ההנחיה השנייה, זה לאפשר לו להיות, לקבל אותו. שזה אולי הכי מאתגר, או אחד הדברים המאתגרים, כי כל הדפוסי ההגנה שלנו, כל ההיסטוריה שלנו, חינוך שלנו, ההתנסויות שלנו, אומרות לנו, אומרים לנו, רגש לא נעים, צריך לגרש. לא טוב שיהיה, לא טוב לכעוס, לא טוב לפחד, וזה גם לא נעים. אז יש לנו משהו גם מודע וגם בלתי מודע שמנסה לדחוק ולקבור או לשים בצד או לעטוף או למזער שלא נרגיש את הרגש שלא נעים. וזה אתגר לא פשוט, אבל מדיטציה זה מפגש ישיר ללא מניפולציות למה שקורה מרגע לרגע. ואם יש רגש, אז אנחנו פוגשים רגש. כמו שאם יש תחושות לא נעימות בבוערך, אנחנו פוגשים תחושות לא נעימות. אנחנו לא אומרים, אין לי, זה שם, זה לא. יש, זה מה שמופיע כרגע. אז אנחנו עושים איזושהי תנועה שהיא הפוכה להרבה מהאינסטינקטים שלנו, של לשלוט, של לשים בקופסה, ובודקים במידת הצניעות והפתיחות הזמינה לנו כרגע עד כמה אנחנו יכולים לקבל ולהרגיש את מה שכבר מורגש. הרי איזה עיוול את זה לא להרגיש את מה שכבר מורגש, זה הרי מורגש, אז למה אנחנו מנסים לא להרגיש? בעברית המילה רגש היא נורא ברורה, זה משהו שמרגישים אותו. אז הדבר המאוד ברור שאפשר לעשות עם רגש, זה פשוט להרגיש אותו. ובלטינית, המילה emotion באנגלית, זה בא מהשורש לטינית, שנדמה לי emovare, ושיש שם את האלמנט של תנועה, של motion, של משהו שזז. וזה נותן לנו כבר רמז מאוד חזק למה קורה עם רגשות. רגשות זה לא דבר סטטי, רגשות זה דבר דינמי, זה דבר שבא והולך. כמו כל דבר בעולם התופעות, גם רגשות מופיעים ומתחלפים מרגע לרגע, מחלקיק שנייה לחלקיק שנייה. זה כל הזמן חי וזז, וההנחיה היא לראות שזה חי וזז, ולא לעצור את זה. כי בהפוך על הפוך, מה שאנחנו עושים מתוך תקווה שלא יכאב, שאני לא ארגיש, שאני לא אתמוטט, זה אנחנו עוצרים. והעצירה הזאת יכולה להיות גופנית, ויכולה להיות מנטלית, ויכולה להיות שילוב של השניים. ובזה שאנחנו עוצרים את הרגש, או תוקעים אותו, או חוסמים אותו, אנחנו למעשה מבטיחים את זה שהוא יישאר שמה. הוא נתקע, והוא יותר ויותר מכאיב. ותשימו לב את הניגוד הזה, רגשות נעימים, וזה יכול להיות כל רגש נעים, כמה זמן אנחנו מרגישים רגש נעים? מה שלא יהיה, איזה רגש שלא יהיה, כמה זמן אנחנו מרגישים רגש נעים? משהו בנו, יש איזו התלהבות, יש איזו התרגשות, אי אפשר להחזיק אותה בכוח, היא באה ומתישהו היא מתחלפת. וכמה זמן אנחנו מרגישים רגשות לא נעימים? ואיך זה שלכל הרוחות, רגשות לא נעימים, אנחנו מחזיקים, מרגישים הרבה יותר רגשות נעימים. זה אותו דבר. אז יש, זה מצביע על זה שיש בנו משהו שבאופן לא מספיק מודע, או לא מספיק מפוקח, חוסם את התנועה, ובמובן הזה מנציח אותה, גורם לה להידפק שוב ושוב, גופנית ורגשית ו... ואז זה נתקע, ולכן ההנחיה של לאפשר ולקבל ולהיפתח אל, היא בעצם מה שפותח. כשאנחנו נותנים לרגש, בשפה של הדזוגשן הטיבטי היא מאוד תיאורית וציורית, שם ההנחיה זה לתת לרגשות לפרוח. מה זה לתת לכעס לפרוח? מה זה לתת לפחד לפרוח? מה זה לתת לדאגה לפרוח? זה פשוט לתת לה להיפתח, לתת לה את מה שקורה ממילא כשאנחנו לא חוסמים. ואז מתאפשרת איזו תנועה. ורגש נוכל להרגיש אותו, ונוכל גם לאפשר לו מעצמו ללכת, ולשים לב שאם אנחנו מצליחים לעשות את זה, שאנחנו לא דוחפים אותו מהר, כן? פה בוא תהיה, אבל לך. עד כמה שאפשר להיפתח ולתת, ומה שזה לא יהיה, זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות דאגה, זה יכול להיות פחד. פחד בא והולך. אנחנו לא עושים את הפחד, ואנחנו לא מגרשים את הפחד. כשאנחנו מאפשרים לעצמנו לפחד, אז אנחנו פוחדים. ואז אנחנו גם משהו נרגע, כי האנרגיה הזאת היא זורמת מעצמה. אם אנחנו לא פוחדים לפחד, אז יישאר רק פחד. ופחד רב, אם אנחנו פוחדים לפחד, אנחנו חוסמים אותו. אז לתת לרגשות לפרוח, זה הנחיה ציורית, שאנחנו עושים אותה במידת האפשר, ולא, אי אפשר לעשות את זה בכוח, ולהיות קשובים למה שאפשרי לנו, אם ישנם פחדים או כעסים שחסמנו הרבה הרבה זמן, זה לא סביר לצפות שהם יפרחו בשנייה ויעלמו בשנייה, ויכול להיות שיקח להם זמן, שניתן כל פעם קצת יותר וקצת יותר. ובהתחלה זה מאוד מאתגר, כי זה פתאום מתגבר. אבל כשמשהו בתוכנו לומד שאפשר להיפתח לרגשות, משהו בתוכנו לומד שאפשר לא לפחד מרגשות. ואולי להפסיק לפחד מרגשות זה אולי שם נרדף ללהפסיק להיות קלו וקבול בחיים. תארו לכם את המצב שלא לפחד להרגיש את מה שאנחנו מרגישים. שנהיה יצורים פתוחים לגמרי. הרגשות באים והולכים. אנחנו לא חייבים להגיב מתוך הכעס, אבל אנחנו מאפשרים לכעס לפרוח, לעשות את הריקוד שלו. ומה שמפתיע שככל שאנחנו מתיימנים בזה, זה בא והולך יותר מהר. לא כי אנחנו מגרשים את זה, אלא כי זה הטבע של הדברים. כעס עולה, קנאה עולה, דאגה עולה, סטרס עולה. ועולה סטרס, החיים מביאים סטרס. אנחנו יכולים לפגוש סטרס, אם לא נפחד לפגוש סטרס. אם לא נגיד, אוי, אימאלה, מה יקרה, מה יקרה. הסטרס הוא לא בעיה אם אנחנו פתוחים לפגוש אותו. אנחנו פתוחים לחוש את הקיבוץ, את הפחד, ובעיקר, אני חושב, בסטרס יש פחד. וההנחיה הבאה, אחרי שזיהינו ונתנו שם למה שקורה והסכמנו לאפשר לזה להיות, זה לחקור מה יש שם בתוך החוויה הזאת. ולחקור מחזיר אותנו גם לרמה הגופנית, איפה בדיוק זה מרגיש, איפה זה מרגיש, איפה זה מקובץ, איפה זה כואב, שזאת החקירה התחושתית, בלי להתנגד, מרגיש שיש פה אש, מרגיש שיש זרמים, מרגיש שאני רוצה לרצוח מישהו. כמה כעס, כמה, איזה פחד, אני הולך לרצוח מישהו. זה רק תחושות מאוד חזקות, אוקיי? אז לחקור גם מה יש שם מתחת שמזין את זה, כי ההבנה היא, וזאת הזמנה לתשומת לב, שמתחת לכל רגש מאוד מאיים, ישנו איזשהו סיפור שאנחנו מאוד נאחזים בו, ואנחנו פוחדים לפגוש. והסיפור הזה הוא באיזה קפסולה של זיכרון, או אמונה, או מחשבה, שקשה לנו לפגוש אותה. אצלי למשל זה, אני כישלון מוחלט, אני לא יוצלח. לא מקשיבים לי. לא מכבדים אותי. כמה פעמים אני רואה שאני כועס שאשתי או שהילדים שלי עושים משהו, ובחוויה הסובייקטיבית שלי הם פשוט עשו משהו. החוויה שלי זה לא מכבדים אותי. והלא מכבדים אותי זה איזושהי מקום מאוד נפיץ אצלי. ועד שאני לא פוגש את זה ולא עושה לזה אור ואוויר, אז אני לחוד בסיפור. של אני כל כך צודק, והם כל כך לא בסדר, ואיך הם עושים לי את זה, ולמה הם עושים לי את זה. וכשאני פוגש את המקום הזה, את הלא מכבדים אותי, ועושה לזה אוויר, עושה לזה מקום, זה בסך הכל סיפור, שפעם כנראה היה מאוד עוצמתי, או נפיץ, או מוגלתי, פעם אולי, לא עשיתי אף פעם אנליזה, אבל הייתי ילד של... עכשיו שלא רואים אותו, שלא מכבדים אותו, אין לי מושג. אבל כיום זה סיפור. וכשאני עושה מקום לסיפורים האלה, ואני חוקר מה יש שם מתחת לפחד. כשאני חווה סטרס, אז יש שם תמיד וללא יוצא מן הכלל, יש שם תמיד פחד. כשאני חוקר את הפחד הזה, מה יש שם בפחד הזה? אני אגלה שאני לא מוצלח, או אחרים יגלו שאני לא מוצלח, או שאני לא יכול, או שאני אפס, או שאני כלום. לכל אחד מאיתנו יש את האוסף דימויים, אמונות, זיכרונות, שמאוד קשה לנו לפגוש. שאנחנו לא אהובים, שאנחנו לא שווים, שאנחנו לא יכולים, שאנחנו לא מסוגלים, שאנחנו לא יפים, שאנחנו לא ככה. וזה רק אמונות. המציאות היא... כל הזמן חיה, ומה שנשאר קבוע זה האמונות והזיכרונות, וככל שאנחנו פוגשים את זה בצורה שלא דוחה את זה, לא מאמינה לזה, אלא פשוט פוגשת את זה, אז גם הסיפור עולה, ומשהו מתעברר, וזה בא והולך. יותר, אנחנו יכולים יותר לפגוש את המוקשים האמונתיים האלה שכל כך מפעילים אותנו רגשית. וכשנפגוש את זה, כשאני פוגש את יונתן הקטן והמסכן, שלא מאמינים לו ולא אוהבים, לא מאמינים בו ולא אוהבים אותו, והעולם כל כך אכזר ואני כל כך בודד, וכל הסיפורים האלה, כשאני פוגש אותם, הנה עוד פעם הסיפור הזה, אני פוגש אותו. הכל בסדר. זה רק חוזר לחלק הראשון של השיחה. זה רק מחשבה, זה רק אמונה, זה רק זיכרון. זה לא יותר מזה. והדבר האחרון, או הדבר הנוסף, אני לא יודע אם זה אחרון, אבל בהקשר הזה של חקירת הרגשות, של תשומת לב לרגשות, זה לזכור כמו כלפי המחשבות, לא להזדהות עם הרגש. אחד הקשיים הגדולים, ותשימו לב איזה קשר הדוק יש בין רגש חזק לבין תחושת האני. תשימו לב, כאשר למשל אנחנו כועסים, כמה תחושת האני פתאום מתנפחת. אני כועס, אני צודק. יש כמעט הלימה אחד לאחדית בין עוצמת הכעס לבין תחושת האני. בתוך הדבר הזה, הכעס שלי, אני כועס, כי זה מרגיש, אנחנו מרגישים כל כך צודקים שאנחנו כועסים, כי אנחנו רגשות, אנחנו מרגישים בכל הגוף, או בהרבה מקומות, ואז זה נורא ברור שזה אני וזה שלי. והבודה מזכיר לנו שאני ושלי לא שמה, שרגש זה רק רגש, זה בא והולך. אם האני היה בתוך הרגש, אז מה קורה כשהרגש הולך? גם האני הולך. אם זה שלי, אז אני אחזיק את זה כל הזמן. והעובדה שרגשות באים, פעם אני מרגיש ככה, פעם אני מרגיש אחרת, ואני לא קושר את כל הרגשות האלה. אל תלך, אל תלך. חלק מני נעלם, אימאלה. אז אנחנו לומדים להתייחס אל הרגשות כמו להתייחס אל התחושות, כמו להתייחס אל הצלילים, בתור תופעה שבאה מעצמה והולכת מעצמה מבלי לשאוב את הזהות שלנו מתוכם, מבלי לקחת בעלות עליהם, אלא אנחנו פשוט לומדים דרך אחרת של מפגש, נטולת הזדהות. עד כמה אנחנו יכולים לחוש רגש כרגש? זה פשוט רגש. איפה השלי בתוך הרגש הזה? איפה השלי בתוך הצליל הזה? זה משהו שמופיע באוסף הפסיכופיזי הזה, עושה את הריקוד שלו, מעלה את המחשבות שלו, ונעלם. אז אנחנו יכולים יותר ויותר לזכור את האפשרות של לעצור את הנטייה שלנו, וזה ממש לעצור כי הנטייה שמה, וזה מופיע, אם לא נשים לב, עוד לפני ששמנו לב, כבר לקחנו בעלות על זה. אז עד כמה אנחנו יכולים לראות רגש פשוט כרגש, כעס ככעס, פחד כפחד. אני אסיים בציטוט של הבודה שאומר, ישנה דרך אמצע בין קיצוניות ההתמסרות לתשוקות לבין הכחשתן, דרך שהיא משוחררת מסבל וצער. זוהי הדרך אל השלווה והחופש בחיים האלו ממש. אז פה בציטוט הזה, במשפט הזה, הבודה מתייחס ספציפית לתשוקות, אבל מי שמכיר את התורה של הבודה, אז יכול להחליף גם תשוקה בכל רגש או בכל מחשבה. אז אני אגיד את זה, ישנה דרך אמצע בין קיצוניות ההתמסרות למחשבות ורגשות לבין הכחשתן. דרך שהיא משוחררת מסבל וצער. זוהי הדרך אל השלווה והחופש בחיים האלו ממש. עד כמה אנחנו יכולים לפגוש מחשבות ורגשות פשוט כמחשבות ורגשות, מבלי להתמסר אליהם, מבלי להזדהות איתם, מבלי להחזיק אותם מצד אחד, ומבלי להכחיש אותם מצד שני. זו דרך של תשומת לב, דרך של אפשור ודרך של אי הזדהות. וזאת הדרך שבה אנחנו יכולים לפגוש יותר ויותר את החיים על ה-ups and downs שלהם, על השמחה והצער, ההצלחה והכישלונות, השבחים והגנאים, הרווחים וההפסדים. החיים כוללים גם את זה וגם את זה. אין חיים שהם רק נעים ורק הצלחות. אין חיים שהם רק סבל ורק כישלונות. זה תמיד ערבוב, דברים אלה מורבבים. ואנחנו לומדים דרך לפגוש את כל הדברים האלה, לאפשר להם להופיע ולאפשר להם להתפוגג, כי זה מה שהם עושים כמו כל תופעות. שום דבר לא נשאר יותר מאשר השנייה שבה הוא מופיע ומתחלף מיד למשהו אחר. אז בוא נשב דקה או שניים לשקט.